אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אנחנו כאן, כאן מורשת, ועכשיו ידידיה תנעמי.
שלום לכם, כאן מורשת, אנחנו כאן, חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב ליאור לוי, רם במכון מאיר, מראשי ארגון בשביל הנשמה. ופרשות השבוע שלנו מספרים את התולדות של משפחת האבות, הם התעודת זהות של עם ישראל. ואנחנו רוצים ללמוד על האבות הללו. כאן יד המיקרופון ידידיה תנעמי, הטכנאי שלנו הוא מר גרגורוב, ואני רוצה לפנות אליך, הרב ליאור לוי.
ערב טוב, ערב טוב ומבורך למאזינים, ערב טוב ומבורך ידידיה.
אז אנחנו יודעים שמעשה אבות סימן לבנים, ככה לפחות הרמב"ן מלמד אותנו, והשאלה מה המשמעות של המושג הזה, שבעצם אנחנו קוראים עכשיו את כל הפרשות הללו, מבראשית והלאה, אפשר להגיד עד לפחות סוף ספר בראשית, שזה סיפורי אבות, הסיפורים הללו זה לא רק היסטוריה, יש כאן איזה משהו מאוד משמעותי.
באמת... באמת המשמעות של מעשה אבות סימן לבנים, הוא יכול להתאפס בעינינו, זאת אומרת במבט ראשון, כמו סוג של סיפורי מוסר, אנחנו קוראים בתורה סיפורים מעניינים, כועסו חכמינו לילדים, אנחנו מספרים לילדים שלנו לאברהם אבינו, וזו שכבה ראשונית של סיפורי התורה. זאת אומרת, מעבר לסיפור הראשוני שאפשר להפיק ממנו הרבה לקחים חשובים, כמו לדוגמה אברהם אבינו מכניס אורחים, גם אנחנו צריכים להכניס אורחים, אברהם אבינו מתפלל אפילו על רשעים וכן הלאה. זה רובד אחד. הרובד העמוק יותר, וזה הרובד שבעצם אנחנו ננסה להעמיק בו הערב, הוא הרובד הזהותי. כלומר, כשאנחנו אומרים מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו בעצם נוגעים פה, אפשר לומר, ב-DNA של העם היהודי.
כלומר, זה לא רק העניין הפרטי של מעשה, ואתה לומד מהמעשה כדוגמה.
בדיוק. זה לא סיפור רק, אלא זה סיפור, איך ראיתי פעם הגדרה מאוד יפה, סיפורי עומק. סיפורי עומק הם סיפורים שלא היו בעבר, אלא סיפורים שעכשיו מכוננים אותנו, כאומה, כיחידים ששייכים לאומה.
אם אני אנסה ככה להבין את מה שאתה אומר, אתה בעצם בא ואומר שהאבות זה השורש, ומהשורש צומח העץ, ענפים, פירות, אבל הכל קשור לשורש. זה ה-DNA שיוצא משם.
בדיוק, וכשאתה מעיין בעצם בשורשים, אתה מבין מה אתה.
כן.
כלומר, אתה מבין פתאום שההתמודדות שיש לך היום, או נגיד ההתמודדות שיש היום למדינת ישראל ולעם ישראל, הם בעצם כבר נמצאים בשורשים, אי שם, לפני 3,000, 4,000 שנה. וקריאה כזו היא קריאה מאוד מאוד מהפכנית ומאוד חדשנית. כי היא בעצם חורגת מהגבולות הרגילים של מוסר, דבר תורה יפה, שאומר איזה רעיון מוסרי חשוב. אלא אנחנו בעצם מדברים פה על סיפורי העומק, שנותנים לנו בהירות לגבי כל ההיסטוריה שלנו כעם.
אבל זה משהו יותר נשמע כמו נבואי, קבלי, שיש לו אסמכתות, כלומר, עד כמה אני יכול לבוא, כלומר, אם זה דברים קורים, ואז אני בא ומפרש אותם, אני יכול להגיד, או, זה בדיוק מה שקרה עם אברהם, יצחק וכו' וכו'. אבל אני יכול גם לצפות קדימה?
או, אתה אמרת שתי מילים, שהן בעצם שתי המילים המדויקות ביותר להבין את העיקרון שדיברנו עליו. נבואי וקבלי. ושתי המילים האלה הן בעצם קשורות לאותו רעיון. מהי קבלה? הרבה אנשים שואלים את עצמם, מהי תורת הקבלה? מה זה קבלה? זה מעניין, זה מסקרן, זה מושך. הסוד של הקבלה, בעצם אפשר לומר, זה שפת הנבואה שעברה במסורת הדות. כלומר, הנביאים ראו חזיונות שאלוקים דיבר איתם. החזיונות האלה כללו סימבולים, כלומר, סמלים מסוימים. בהיעדר נבואה, כשאין לנו נבואה, מה נשאר לנו?
קבלה.
נשאר לנו שפת הנבואה.
Aha.
וזו הקבלה.
שבעצם היא מתאמת את הנבואה לציאות?
נכון. זאת אומרת, כאשר הנביא אמר משהו, הוא אמר בעצם רעיון, שהוא גנז אותו נגיד במשל. אבל המשל הזה בעצם מספר משהו מאוד מאוד עמוק. על ידי התורה של הקבלה, תורת הסוד, אנחנו מבינים את מה שנקרא הנהגת השם בעולם, הנהגת אלוקים בעולם. כמובן שיש לזה המון פרשנויות, ומי כמוך יודע כמה פרשנויות יש לתורת הקבלה, אבל חלק מהפרשנים הגדולים של הקבלה, כמו הרמח"ל, לדוגמה, והרב קוק בעקבות הרמח"ל, ומניטו, שאנחנו נדבר עליו בעקבות שניהם, נותנים פרשנות היסטורית לקבלה. כלומר, לא רק רעיונות עומק על המציאות,
כן.
אלא רעיונות על איך ההיסטוריה עובדת.
אז בוא ננסה גם להבין, כשמדברים שוב על השורש, ובסוף מגיעים אל הענף, אל הפירות, יותר קל. אבל כשאתה מדבר פה על זהויות שונות, והנה אנחנו פוגשים פה בספר בראשית הרבה זהויות, לא רק של עם ישראל, האם אפשר גם לומר שהזהות האחרת היא ממשיכה גם היום?
מה כוונתך הזהות האחרת?
דוגמה למשל. בוא ניקח משל את הסיפור של המאבק בין יצחק וישמעאל. אז אנחנו יודעים, אנחנו לפחות, לפי המסורת שלנו, אנחנו בני אברהם, אבל ישמעאל, אתה לא יכול לדעת, הרי היה בלבול של האומות. אז האם רק הרעיון נשאר, או שאנחנו יודעים שזה משהו שהוא קורה בשטח?
או, זו שאלה מאוד מאוד יפה. אז התשובה לשאלה הזו היא כפולה.
כן.
רובד אחד הוא שתמיד, תמיד, תמיד הזהויות הן לאו דווקא זהויות, נקרא להן פיזיות. ננסה להסביר את זה בצורה פשוטה. זאת אומרת, זה לא בדיוק שהוא, מה שעבר בדם שלו זה בדיוק אותו אחד.
כן. אבל, זה לא גנים.
כן. אבל מצד שני, תנסה לראות קודם כל איך הוא מגדיר את עצמו. והערבים, לדוגמה בהקשר הזה, הם רואים את עצמם כצאצאיו של ישמעאל. רואים את אברהם כסוג של אב רוחני עליון גם שלהם.
כן.
אז קודם כל, תראה איך הוא מגדיר את עצמו. זה דבר אחד. דבר שני, זה קשור בעצם לדבר הראשון שאמרנו, הזהויות הן זהויות שאפשר להגדיר אותן כזהויות מנטליות.
סימביות?
מנטליות, מנטליות. זאת אומרת, בוא נבדוק מהי המנטליות של
יפה.
של האדם הזה, של העם הזה, וככה נוכל לראות את העיקרון.
יפה.
בסדר, ואז כשאני פותח להגיד את השער הזה, אפשר להסביר את כל הסיפור של ישמעאל, של יצחק ושל אברהם, מכיוון אחר לגמרי.
ואתה אומר שמניטו, שתכף אני אנסה להבין מי הדמות הזאת, ואיך הוא הגיע בכלל לכל הסיפור של הראייה הזאת, הוא ככה מתבונן על האירועים, בלימוד של הפרשת שבוע, שזה לא רק משהו שהיה, אלא משהו שהוא תבנית למה שקורה ומתפתח גם היום?
לגמרי, וזו תבנית של התהליכים הזהותיים שמתרחשים ממש בזמן הזה לעם היהודי. הדבר המדהים בו, כדמות שאנחנו תכף נדבר עליה, הוא שהוא אישית עבר את התהליכים הזהותיים שהוא מסביר על העם היהודי כולו.
בוא תסביר, בוא נכיר אותו קודם כל.
אוקיי, בסדר. אז הרב יהודה ליאון אשכנזי נולד בשנת 1922 באלג'יר. מתחנך בעצם בחינוך מסורתי, יהודי, אבא, סבא, רבנים חשובים, שם במרוקו, באלג'יר. בעצם בשלב הזה של החיים שלו, השלב הראשון, מניטו גדל בחממה. הוא עדיין לא יוצא לעולם הגדול, והוא מתחנך בחינוך מאוד מאוד, אפשר לקרוא לו חינוך הרמטי, סגור. זה השלב הראשון של חייו. שלב מאוד מאוד מכונן ויסודי, כי בעצם שם רוכש הרב אשכנזי את היסודות של תורת הקבלה. הם היו, משפחתו הייתה שושלת של, של תלמידי הארי. הוא מקבל את קבלת הארי, ולומד בעצם את היסודות, שבשלבים המאוחרים של חייו, הוא ייתן להם סוג של פרשנות חדשה.
הוא יחבר את הכל.
ואת הכל הוא מקבל בשלב הראשון של חייו. השלב השני של חייו, הוא בעצם, אפשר לומר, שלב המשבר, ושלב הבניין החדש של הזהות שלו. חייו של מניטו, הרב יהודה ליאון אשכנזי, מחולקים בביוגרפיה שהוא כותב על עצמו, מספר על עצמו לשלושה חלקים. השלב הראשון, כמו שאמרנו, זה שלב מסורתי, זהות יהודית, ציונית כמובן, הוא גדל בבית mm-hmm. ספרדי, ויש שם הרבה ציונות גם. בשלב השני, מניטו בעצם נמצא במלחמת העולם השנייה, והוא מגיע לצרפת, שוב, אלג'יר, צרפת, הגבולות, לוחם במלחמת העולם השנייה ונפצע, הוא שימש גם כרב צבאי במלחמת העולם השנייה, והוא נפצע. לאחר מלחמת העולם השנייה, יהדות צרפת עוברת משבר מאוד מאוד גדול. המשבר הזה הוא משבר זהותי. בעצם אני אומר את זה עכשיו, יש לי צמרמורת בגוף, מכיוון שמה שקורה באירופה, ברגעים האלה, דומה מאוד למה שמתרחש בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, ובעקבות מלחמת העולם השנייה, ליהודי צרפת. הם מרגישים שהקרקע נשמטת מתחת רגליהם. הם מרגישים את האנטישמיות, את שנאת ישראל. הם מרגישים שכל מה שהם חשבו, שכונן את הזהות שלהם, הלך, נעלם. והם צריכים בעצם בתוך הוואקום הזה,
לבנות הזהות שלהם.
לבנות הזהות שלהם מחדש. ושם בעצם מניטו, שהיה דמות חשובה כבר לנוער הצרפתי, הוא היה בתנועת הנוער הצופים, תנועת הנוער, אפשר לומר, כמו בני עקיבא בארץ, שהיא כללה את רוב יהודי צרפת, mm-hmm. זוכה לכינוי מניטו. מניטו זה באינדיאנית הרוח הגדולה. הוא היה סוג של רוח גדולה כזו. ויחד עם עוד הוגים חשובים, הם מכוננים אסכולה שתפקידה, לבנות את הזהות של הנוער הצרפתי אחרי מלחמת העולם השנייה. בשלב הזה של חייו, יש לו מורה רוחני גדול, שהוא קורא לו מר יעקב גורדין, יהודי שמגיע מרוסיה במקור, אבל בעצם מכיר למניטו שני דברים מאוד מאוד יסודיים. הוא בעצם בונה אצלו את תורת התולדות, זאת אומרת, הוא מלמד אותו את הדרך לפרש את כל התנך, את כל התורה, אספקט זהותי. הוא למד אותו את תורת המהר"ל, המהר"ל מפראג, ובעצם שם מגיע השלב השני של חייו של מניטו, שלב מאוד מאוד חשוב. מה שמניטו עושה בעצם בשלב הזה של חייו, הוא מעמת את התרבות המערבית, הפילוסופיה המערבית, מניטו היה גם פרופסור לפילוסופיה, הוא למד בסורבון, והוא מראה מה אנחנו עושים, אפשר לומר, מה היהדות חושבת, מי אנחנו, ומה הם, ובמה אנחנו שונים מהם. והוא עושה פשוט פלאים בהסברה. כן, מהי הנצרות, ומהו האסלאם, ומהי הפילוסופיה המערבית, ואיפה אנחנו עומדים ביחס אליהם, במה אנחנו דומים, במה אנחנו שונים, מה החידוש של היהדות. בעצם, מניטו עושה דבר מאוד מאוד חשוב לדעתי עד היום. הוא יוצר שיפוט מסודר, של הציוויליזציה כולה, כשהיהדות לא אפולוגטית, לא מתנצלת, לא מגוננת על עצמה כסוג של פחד, אלא אומרת, אני אשפוט אתכם, לא אתם תשפטו אותי. יש הרבה מאוד סיפורים על מניטו, של מפגשים שלו עם מנהיגי דתות גדולות. הוא נפגש מגיל צעיר עם מנהיגי הכנסייה, שהזמינו אותו, ואחרי שהם ראו שיש כאלה שמתחילים להתגייר בעקבות המפגשים האלה, אז עצרו את המפגשים. זה מפגשים מסוג אחד, ומניטו בעצם כל הזמן נמצא בעמדת התקפה ולא בעמדת מגננה. וזה דבר מאוד מאוד מיוחד. הוא בעצם מחזיר ליהדות צרפת ולנוער הצרפתי את התקווה, את האמונה שיש, יש יהדות, ואנחנו לא צריכים להתבייש ביהדות, אם עד היום התביישנו ביהדות, פתאום הם מרגישים גאווה. וזה השלב השני של חייו של מניטו, שלב מאוד מרכזי ומאוד מכונן. השלב השלישי, הוא השלב של העלייה שלו לארץ. בשנות ה-50, הוא לוקח קבוצה של סטודנטים שלומדים אצלו, סטודנטים וסטודנטיות, והוא עולה לארץ. בארץ מחכה לו הרב השלישי שלו, כלומר, הדמות השלישית שהולכת לשנות את חייו מן הקצה אל הקצה. הדמות היא הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב. ישיבת מרכז הרב בשנות ה-50 לא הייתה ישיבה מי יודע מה גדולה, ולא מי יודע מה חשובה גם.
אבל האידיאולוגיה הייתה מבוססת.
האידיאולוגיה הייתה מבוססת, ובמידה מסוימת הרב צבי יהודה באותה תקופה, ממש מחפש דמויות שיוכלו להבין את מה שהוא מדבר. אין הרבה אנשים כאלה. העולם עדיין קצת חרדי. אנחנו לפני מלחמת ששת הימים, לפני המפץ הגדול, מניטו מגיע אז ונדבק ברב צבי יהודה ממש. ומאז הוא ממשיך להביא כל איזושהי תקופה, תלמידים לרב צבי יהודה, והוא מספר עליו ממש כמורי ורבי, כך הוא מדבר על הרב צבי יהודה. מה התהליך הזהותי שעובר על מניטו בעצם בשלב הזה? מניטו עובר להגדרה שמתחברת בעצם לכל הפרשיות שאנחנו מדברים עליהן בתקופה הזאת. הוא עובר מזהות ארמית, ככה הוא קורא לה, זהות ארמית לזהות עברית.
מעבר הנהר.
נכון, אבל מה הכוונה זהות ארמית? מניטו הסביר שאברהם אבינו נקרא בהתחלה אברהם. ואחר כך הוא נקרא אברהם.
אברהם מון גויים.
נכון. עכשיו, מה זה אברהם? חזל אומרים, אב לארם. כי אברהם אבינו היה גר באזור הזה של ארם. ארם נהריים. מה זה, איזה פרשנות אקטואלית נותן מניטו לאברהם ביחס לאברהם? אברהם, בטרמינולוגיה של הרב אשכנזי, זה היהודי בגלות. כלומר, היהודי בגלות הוא נקרא אברהם. בחינת אברהם. כלומר, אני יהודי צרפתי. יהודי אנגלי, יהודי גרמני, יהודי פולני, יהודי רוסי, יהודי תימני, יהודי מרוקאי. כל הזהויות האלה הן בעצם זהויות שאפשר לקרוא להן עם פיצול אישיות.
כן.
מצד אחד אתה יהודי, ומצד אחד אתה צריך לספר לעצמך עוד סיפור, שהוא לא הסיפור שלך, אבל הוא חייב להיות הסיפור שלך, כי אתה שם עכשיו.
זהות מורכבת.
נכון. ומניטו אומר שיש פה התאיה מסוימת, בגלל שהיהודי הגלותי מרגיש שהוא הרבה יותר משפיע על העולם. למה? בגלל שהוא מביא את הבשורה היהודית לעולם.
כן.
אבל הסכנה של היהודי הארמי היא כפולה. או שישמידו אותו, זו בעצם הסכנה של אברהם אבינו שיוצא מאור כסדים, שלפי המדרשים נמרוד מבקש לשרוף אותו באור, אור כסדים. והסכנה השנייה היא סכנת ההתבוללות, כלומר אובדן הזהות. אז יש שתי סכנות לזהות הארמית.
כן, אבל כאן בארץ ישראל,
הזהות... ואז הזהות עוברת בעצם טרנספורמציה, זהות משתנה, מתהפכת, ואברהם הופך לאברהם. וכאן יש פרדוקס, ומניטו נוגע בפרדוקס הזה. במחשבה ראשונה היינו חושבים שכשאתה מעורה בין העמים, יכולת ההשפעה שלך יותר גדולה. אבל כמו שראינו, מה שקורה הוא הפוך. אתה נמצא בסכנת השמדה. ודווקא כשאתה נמצא בזהות פרטיקולרית, כלומר, אתה שומר על זהות לאומית משלך, גם זהות רוחנית משלך וגם זהות לאומית משלך, מה שמתרחש הוא שאתה הופך להיות אב המון גויים. אז זה פרדוקס. מצד אחד, זה נראה כאילו מתי שאתה נמצא בגלות, אתה משפיע יותר, ומה שקורה זה הפוך בדיוק, אתה משפיע פחות. ודווקא כשאתה מגיע לארץ, אתה משפיע יותר.
למרות שאתה אב המון גויים, אתה שייך לכולם? זה לא זהות אולי רק פרטית שלך?
אב המון גויים בפשטות זה לכל הגויים.
כן.
נו.
אז יש פה זהות אולי מורכבת של כל הגויים.
כן, זה אגב...
אתה מבלבל.
זהו. בואו נסביר את זה שוב. כן. זה נקודה מאוד מאוד יפה, חידוש יפה מאוד של מניטו. מה שאנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, אז ההסבר הפשוט הוא שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. אנחנו אחים מכל העמים. מניטו הסביר תמיד שאנחנו נלקחנו מכל העמים. כלומר, יש בתוכנו חלק מהזהויות של כולם.
וואו.
וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. טוב, יש כל כך הרבה דברים לדבר מהרעיונות של מניטו, אני צריך לבחור כל פעם בקפידה, אבל זה אחד מהיסודות. אברהם אבינו נקרא אברהם העברי. נכון? ואחד מההסברים של אברהם העברי, זה שהוא נמצא מעבר אחד של הנער, וכל השאר מהעבר השני. אבל מניטו הדגיש עוד יסוד, שלכן הוא נקרא אברהם העברי. למה? כי הוא היה מצאצאיו של עבר.
כן.
מי היה עבר? עבר בעצם היה הדמות האחרונה בשושלת האנושות, לפני התפלגות האנושות. אחריו יש את פלג. מניטו טען שאברהם אבינו בזהות שלו, בעצם משמר משהו מהאחדות הקמאית של כל האנושות. זאת המשמעות של אברהם העברי.
טוב, אנחנו צריכים עכשיו ככה, אחרי שהכרנו את מניטו, תכף ניגש להבין איך אפשר ללמוד כל הזהויות כאן של אברהם ובניו, כן, ישמעאל ויצחק, וגם שרה שנכנסת בכל הסיפור הזה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בכאן מורשת, אנחנו לומדים את הזהויות שבספר בראשית, יחד איתך, הרב ליאור לוי, והבנו שנמצאים בארץ ישראל, הזהות שלך, כמו של הזהות של הרב מניטו, הרב יהודה ליאון אשכנזי, זה זהות אחרת. אז בעצם עכשיו שאנחנו לומדים על אברהם אבינו, כל מה שמתרחש איתו, אז המבט חייב להיות מבט של ארץ ישראל, נכון?
כן, בעצם נעשה סיכום קצר של הנקודה שדיברנו עליה בחלק הקודם. אברהם אבינו בעצם עובר, קצת כמו כל היהודים בדור הזה, טרנספורמציה מזהות אחת לזהות אחרת. הזהות של אברהם הייתה בהתחלה אברהם, כלומר אב לארם, זהות ספציפית.
מקומית, נקרא לזה.
מקומית, כן. כן, כמו יהודי צרפתי, יהודי גרמני, יהודי אנגלי, יהודי תימני, והיא הופכת להיות זהות פרטיקולרית מצד אחד, זאת אומרת, היא ספציפית יותר, כי הוא עכשיו יהודי ישראלי לגמרי, בארץ ישראל, ומצד שני, פרדוקס, אומרים שהוא אב המון גויים.
יש לו אחריות לכולם.
בדיוק. זאת אומרת, יש פה איזה דבר מבלבל. מצד אחד הייתי חושב שדווקא בחוץ לארץ אני יותר יכול להשפיע.
כן.
אבל הפוך על הפוך, דווקא בארץ אתה יכול יותר להשפיע. איך אפשר להבין את הרעיון הזה? מניטו בעצם אומר שכל עוד היהודי נמצא בחוץ לארץ, אז הוא חייב לאמץ את הזהות המסוימת שבתוכה הוא גדל. אז הוא לא יכול להיות אותנטי לגמרי. מתי שהוא מגיע לארץ, הוא יכול לבטא את עצמו בשלמות.
הוא משוחרר כבר.
בדיוק, הוא משוחרר, ואז כשאתה משוחרר, אתה גם לא צריך כל הזמן לגונן על עצמך. אתה יותר בטוח בעצמך. כן. יש ביטחון עצמי, ואתה יכול יותר להיות...
עכשיו בואו נרכיב עוד קצת את הפאזל. לא מדברים רק על אברהם אבינו, מדברים גם על שרה, ויש כבר ילדים. אז צריך להעביר את המסר הזה הלאה, של הזהות גם לילדים. וישנו אבל כאן קצת פה סיפור מורכב עוד יותר, כי יש לנו את ישמעאל שנולד בכלל להגר, שהיא שפחה של שרה, ויצחק בסופו של דבר הוא הבן המקורי, נאמר ככה, שנולד גם לאברהם וגם לשרה, אז יש כאן מורכבות של זהויות.
נכון, וכאן יש גם סוג של ייחוד של התפיסה של מניטו, איך הוא קורא את התורה. אחד מהיסודות של קריאת התורה של מניטו, הוא קרא לזה לקרוא את התורה מההתחלה אל הסוף, ולא מהסוף להתחלה. מה הכוונה? בדרך כלל, אנחנו כל כך כל כך רגילים ומכירים את הסיפור התנכי, שאנחנו כל הזמן בעצם רצים, אוקיי, טוב, אז עכשיו נולד זה, וישמעאל נולד, ואחרי זה יצחק, ואחרי זה יעקב, ואחרי זה... אנחנו כל כך רצים קדימה, שכבר אנחנו לא משתהים לשים לב.
על הפרטים.
כן. למה זה קרה ככה? למה הוא נולד קודם ואחרי זה הוא נולד? וכאן בעצם התורה של מניטו בעצם מבקשת לחדד את מה שהוא מכנה הדרמה התנכית. מה הכוונה הדרמה? הדרמה היא מה שקורה פה הוא דרמטי. כלומר, יש פה איזה אירוע שלא היה חייב להסתיים כמו שהוא הסתיים.
הוא לא היה צריך להתחיל, אני
חושב. בדיוק. בדיוק. וזאת הנקודה...
אם לשרה היה סבלנות...
או, יפה מאוד, יפה מאוד. ומניטו שם על זה המון המון משקל. עכשיו, מה, אנחנו באים לשפוט את האבות, אנחנו לא יכולים לשפוט אותם. כן. אבל, מצד שני, איך דיברנו ממש בהתחלת השידור? האבות הם שורשים. ברגע שיש משהו בשורש, שיש פה איזשהו, נגיד, ספק, שאלה, ברור, אצל הילדים זה יופיע בצורה דומה. משהו יקרה שם. מה קורה בעצם בסיפור של ישמעאל? אברהם אבינו מקבל הבטחה על זרע. כלומר, הבטחה על זה שיהיו לו ילדים. בפועל מה הוא קורה? לא קורה כלום. וזה כבר מעמיד אותו במבחן. יש פה איזה מבחן, כמו המבחן הראשון שלו בארץ. מצד אחד מבקשים ממנו לבוא לארץ, מצד שני מה קורה בארץ? רעב, יורד למצרים. כל דבר כזה זה ניסיון, זה ברור. מה זה ניסיון? ניסיון זה אומר שמבררים את השייכות שלך למשהו, את השייכות שלי למשהו. עד כמה אני שייך? אם בן אדם, לדוגמה, נמצא בתנאים אופטימליים, סתם, חייבים לדבר על מה שקורה עכשיו, מה קורה לעם ישראל עכשיו? עם ישראל עובר בעצם תהליך ברור זהותי. במהלך השנה הזו, היו המון המון ספקות לגבי הזהות העברית. הזהות של העם היושב בציון. והיה משבר זהותי. מה אנחנו? מי אנחנו? אנחנו אחים, אנחנו לא אחים, מדינת יהודה, מדינת ישראל, מה הולך פה? פתאום, כל האירוע הנורא הזה, הנורא הזה, כן, זה אירוע חיצוני, אבל בעצם אירוע שמברר משהו פנימי, בשייכות שלנו, ופתאום, כאילו כמו אוף החול, ממש כאילו נולדים מחדש, מתוך השריפה, מתוך האש, מתוך האפר, הזהות של העם היהודי פשוט מקבלת פתאום פנים חדשות, של אחווה וחסד ומסירות נפש וסיפורי גבורה. אתה כאילו אומר, אתה עומד משתהה ואומר, זה אותו עם שלפני חודש, מה שקרה פה היה יום כיפור של זריקת מחזורים על הרצפה, אתה אומר, זה לא יכול להיות, מה קרה פה, מה הלך פה? זה נקרא בירור זהות. זה אירוע של בירור זהות. עכשיו, בחזרה לסיפור של אברהם ושרה.
אבל זה מעניין רגע, כי גם הבירור שלנו הוא על ידי ישמעאל, וגם כאן הבירור של ארץ ישראל הוא על ידי ישמעאל.
נכון, באופן כללי, מניטו אומר דבר מאוד מעניין לגבי ישמעאל. יש לנו בעצם שני מאבקים מרכזיים בדורות האחרונים. אחד זה נגד הנצרות, ואחד זה נגד האסלאם. בצורה מאוד בולטת. הנצרות טוענת טענת, אתם ישראל המזויף, אנחנו ישראל האמיתי. אנחנו ישראל האמיתי, בדיוק. יש ברית ישנה, יש ברית חדשה. ברגע שמדינת ישראל קמה, הבסיס הזהותי של הנצרות התערער בצורה... כן, נשמט, ממש נשמט. זה התפרק בגלל שלפי הסיפור שלהם, אנחנו היינו אמורים להיות היסטוריה. כלומר, העם המושפל. כן, אנחנו חייבים להישאר תמיד בתמונה, כדי שיראו שאנחנו מושפלים. ופתאום אנחנו מקבלים פתאום זהות מאוד עוצמתית. אנחנו הופכים להיות עם, וואחד עם, חתיכת אירוע עולמי. כולם מתמקדים בנו. זה גורם לנצרות סוג של התפרקות, התפוררות. האסלאם, הסיפור שלו שונה. הוא לא בדיוק בא להגיד שהם החליפו אותנו. הוא אומר שהוא ישראל, הכוונה, הוא בא להחליף את עם ישראל במובן הזה שהארץ הזו שייכת לו, לגמרי. זאת אומרת, אם הנצרות רוצה להגיד, אנחנו ישראל האמיתי, אבל אין לנו עניין דווקא בארץ ישראל. אנחנו רוצים בעצם להחליף את האמונה. האסלאם אומר משהו אחר. האסלאם אומר, הארץ הזו כולה שייכת לנו. מה שנקרא, מהמזרח עד למערב, מהצפון עד לדרום. והאסלאם בעצם בא לברר את השייכות שלנו לארץ ישראל. אבל שלא כמו שאנשים חושבים בדרך כלל, ארץ ישראל נתפסת אצל אנשים כסוג של טריטוריה. ומניטו כל הזמן חוזר על הנקודה, שארץ ישראל היא זהות. זה ברור זהותי.
זה ערך.
כן, זה ערך. מה הכוונה ערך? אז בשנה האחרונה, שנה, שנתיים האחרונות, תפס המושג שגדי טאוב, דוקטור גדי טאוב, טבע ניידים ונייחים. אפשר לומר שהזהות הניידת, כלומר של היהודי הנייד, שלא מחובר דווקא לטריטוריה מסוימת, זו הזהות, אפשר לקרוא לה, היהודי הקוסמופוליטי, כמו שמניטו קורא לו. היהודי שלא שייך בעצם לשום מקום ספציפי, כי הוא היהודי הנודד. נולדתי כדי להיפרד, כמו שאומר המשורר. ומה שעומד מהצד השני, זאת אומרת, לעומת היהודי הנודד, זה היהודי הנייח. אבל לא הנייח בגלל שהוא תקוע במקום ולא יכול לטוס לאן שהוא רוצה באירופה.
כי הוא מחובר.
אלא כי הוא מחובר. היהודי המושרש. וכשאנחנו מדברים על נגיד על הדמות של יצחק, שלא יוצא מהארץ, אנחנו מדברים על הנקודה הזו.
וואו.
זאת אומרת, היהודי הנייח הראשון. הנייח שיש לו ברית מוחלטת עם הארץ. לא יוצא ממנה, בכלל.
מעניין.
וכאן אנחנו בעצם כבר מבררים איזושהי נקודה מאוד עמוקה בזהות שלנו. יש בתוך הזהות שלנו איזה יהודי נייד, שכל הזמן אומר, טוב, אני יכול לחיות פה, אני יכול לחיות גם שם. מי אמר דווקא שאני צריך להיות פה? ויש איזה יהודי אחר, מושרש מאוד במקום, ואומר, זו הארץ שלי, זו הזהות שלי, אני לא אזוז מכאן. ופתאום, האירועים שהתרחשו עכשיו, גרמו להמון המון יהודים, שבזהות שלהם היו הרבה יותר ניידים, להפוך להיות מאוד מאוד נייחים. אומרים, זו הארץ שלנו, אנחנו נאבק עליה, עד טיפה דמנו האחרונה. זה מדהים, לראות כל מיני יהודים, שאתה אומר, כן. לפני חודש, הם לא דיברו ככה. משהו השתנה.
איך אנחנו רואים בתוך הסיפור של המאבק הזה בין ישמעאל ובין יצחק, את הסיפור של הזהות על ארץ ישראל.
או. כאן אנחנו נכנסים לסיפור מאוד מאוד מעניין, בדרך שמניטו רואה את, את הסיפור, ורמזת לזה קצת לפני כן. מניטו בעצם קורא את הסיפור של ישמעאל, כסוג של ספק בזהות של אברהם ושרה, מבחינת האם ההמשך צריך להיות משנינו ביחד, או לא. זאת אומרת, שרה נותנת את שפחתה, את הגר, ובעקבות הנתינה הזו, נולד ישמעאל, שהוא בלשון של מניטו המתחרה ליצחק. הוא המתחרה. יש את המתנגד, כלומר מי שנלחם נגד, ויש את המתחרה, שאנחנו דומים.
כן.
אנחנו דומים, אבל שונים.
אותו אבא, אבל...
נכון, נכון. וצריך להעמיק בזה, צריך לשים לב, שבעצם אם האימא לא שייכת לזהות העברית, כלומר שרה, זה אומר שישמעאל בעצם יש בתוכו משהו, גם קוסמופוליטי, כי מה האימא מבטאת? האימא מבטאת את הממד הלאומי.
כן.
האבא את הממד הכללי, והאימא את הממד הלאומי. אז ישמעאל, כדת לדוגמה, לא שייך דווקא למקום ספציפי, אלא מה האסלאם אומר? כל העולם צריך להיות של האסלאם. אין לו מקום ספציפי.
כן.
אז ישמעאל בעצם אפשר לומר, הוא הגרסה הראשונה של הזהות העברית, כמו שהיא בעצם היא סוג של החמצה, פספוס של, או בלשון הקבלה הייתי קורא לזה קליפה שקדמה לפרי. זאת אומרת, יש פה משהו שגונז בתוכו משהו מהזהות האברהמית, אבל היא לא שלמה, זה בוסר. במה זה מתבטא? זו נקודה מאוד מאוד מעניינת. איך נקרא הבן של אברהם ושרה? יצחק.
כן.
ומה נכתב בפרשה הקרובה על ישמעאל?
מצחק.
מצחק, וזה הדבר שגורם בסופו של דבר לשרה מה לעשות?
לגרש אותו.
נכון. גרש את בן האמה, את האמה הזו ואת בנה, לא יירש בן האמה הזה עם בני עם יצחק.
כלומר, יש כאן צחוק, אבל הבדל של זמן.
בדיוק. ומניטו אומר, מה זה מצחק? מה ההבדל בין יצחק למצחק? הוא אומר שמצחק, שוב, הוא מביא תוספתא במסכת סוטה, יש כמה תנאים שם, אחד, רבי עקיבא אומר שמצחק זה עבודה זרה, ויש דעה בתנאים שאומרת שזה שפיכות דמים, ויש כאלה שאומרים שזה גילוי עריות. ויש עוד דעה בתנאים שם שאומרת שזה מאבק על ירושת הארץ. מה אבל הנקודה שעומדת מאחורי כל הדעות האלה? שיש משהו בישמעאל, שהוא מצד אחד, הוא משהו מתעתע בזהות שלו, באישיות שלו, כי מצד אחד הוא שייך לאבא מאמין, אבל בהתנהגות שלו הוא בלתי מוסרי. ומניטו אומר שזו דת ללא מוסר. כך הוא אומר על האסלאם. כלומר, הם מצד אחד רוממות האל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. ממש כפשוטו.
הביצוע הוא אחר.
זאת אומרת, הם באים בשם האל, אבל הוא אומר, זה ריק. מבפנים זה לא שייך באמת לאל, לאלוהים. עכשיו, מה ההבדל בין יצחק למצחק? מניטו מסביר, שמצחק זה בהווה. זה אומר שהאדם לא מניע את עצמו כדי לתקן את העולם. כבר עכשיו
הוא
הכל...
הוא חי,
כן, מכתוב. זה המכתוב. אלוהים רצה, זה מה יש.
אין התקדמות.
נכון. ויצחק זה אומר, אני לא צוחק בהווה, כי ההווה מעורבב מטוב ורע. אני יודע...
יש לי שאיפות.
יש לי שאיפות. העולם לא מתוקן עדיין. העולם לא מתוקן. והוא אומר שזה סלע מחלוקת אדירה בין האסלאם לבין היהדות. האסלאם בעצם... תוקע את העולם במקום. והיהדות כל הזמן אומרת, אני לא מושלם, אני יודע שהעולם לא שלם, אנחנו צועדים לקראת השלמות. והאמירה הזו לדעתי היא באמת מבררת יסוד גדול, ושרה בעצם היא הראשונה לזהות. היא הבינה, אפשר לומר, את השגיאה.
וואו.
את השגיאה הזהותית, והיא אומרת לאברהם, הבנתי, טעיתי. יש פה בעצם דמות גידלנו מפלצת במידה מסוימת, בגלל שהיא מצד אחד מחוברת לאמונה, ומצד שני ההתנהגות שלה בלתי מוסרית.
ואיך זה קשור לארץ ישראל בחלק הבא?
חברותה עם ידידיה תנעמי.
אנחנו כאן חברותה במורשת יחד עם הרב ליאור לוי, והבנו את ההבדל הזה שבין יצחק ובין ישמעאל בחלק המוסרי, הדת הרקה כפי שקראת לזה. איפה החלק פה של ארץ ישראל, של הוויכוח על ארץ ישראל? איך הוא נכנס לכאן?
זו שאלה מרתקת וההשלכות של המרתקות. אחד המקורות החשובים ביותר שקשורים לסוגיה הזו, קשורים גם לסוגיית ברית המילה. בעצם אנחנו יודעים שהברית על הארץ קשורה לברית המילה.
וישמעאל הקדים אותנו בברית המילה.
נכון מאוד. בסוף הפרשה הקודמת כבר יש לנו ברית מילה של ישמעאל. אז יש פה שניים, בעצם שתי זהויות של יצחק ושל ישמעאל, ששניהם נימולים, כלומר יש להם ברית בבשר. ומה המשמעות קודם כל של הברית, של ברית המילה? מה משמעות הברית הזו? מה היא? בעומק, כל העניין של ברית המילה, זה בעצם החיבור העמוק לאלוקים, גם בשכבות הכי, אפשר לומר, האטומות ביותר. כלומר, לתוך האדם יש לו אזורים גסים מאוד, כלומר, אטומים לאור אלוקי, למוסר, ליושר. ולעשות ברית מילה זה אומר, אני מחדיר את השייכות למוסר גם לאזורים כביכול האפלים של האישיות. וזה ברית מכוננת, כי בזכותה אנחנו בעצם יכולים לזכות בארץ, כן. שארץ יכולה לגרום לאדם ממש לרדת למקומות מאוד אפלים.
ארציות.
ארציות, שפע שמרחיק אותו בעצם ממוסר וכן הלאה. סיפור של סדום כמובן, שיש לנו בפרשה גם. כלומר, שפע עלול להוביל, כמו שנהוג לומר, לפשע. והשפע של סדום הוביל לפשע. אז בחזרה לשתי הזהויות האלה, הזוהר הקדוש, בכמה מקומות, אומר דבר מדהים, שכל הזכות שיש לישמעאל על ארץ ישראל, היא בזכות ברית המילה שגם לו יש. אבל הוא אומר שיש לו ברית מילה ריקנית, ולכן הוא ישלוט בארץ כשהיא ריקנית.
למה היא ריקנית?
למה הברית ריקנית? כי היא בפשט, זה בגלל שהוא לא עושה אותה כמו שצריך, כי הברית המקורית היא ברית של 8 ימים. כן. וישמעאל עושה את זה כשהוא בוגר. אז מצד אחד יש לו ברית, מצד שני לא ברית כמו שצריך, כלומר, במילים אחרות, השייכות שלו.
האחיזה בארץ
נכון,
ישראל.
היא גם סוג של אחיזה חיצונית. מה זה אחיזה חיצונית? זה אני אוחז בארץ, אבל לא אוחז בה כארץ החיים, אלא אוחז בה כמדבר. כשממה. וזאת המשמעות של מה שדיברנו לפני כן, שזו דת האסלאם, דת ללא מוסר.
כן.
כלומר, מצד אחד אתה רואה את האדם והוא אומר, אללה, אני מאמין באלוהים, מצד שני, בהתנהגות שלו אתה אומר, זו אמונה באלוהים, הלזה אמונה באלוהים יקרה, וזאת המשמעות של השליטה על ארץ ישראל ללא חיים.
כבר בסיפורו של יצחק וישמעאל, יש את הוויכוח על ארץ ישראל?
כן, בהחלט, אבל אפשר לומר, אם דיברנו על המתנגד והמתחרה, וכאן אנחנו בעצם מגיעים לסיפור, אולי הסיפור המפורסם ביותר, הסיפור של העקדה, והדרך של מניטו לפרש את הסיפור הזה, יש דמות נוספת, והדמות היא דמותו של אבימלך. כן. זאת אומרת, יש לנו את ישמעאל, שזה סיפור בפני עצמו שדיברנו עליו קצת, של מתחרה מסוים, שחשוב לזכור שישמעאל מבחינת התורה בסוף עושה תשובה, נכון. מתקן את עצמו, ובעצם קוברים ביחד את, את אברהם אבינו. אז יש פה דמות, נכנסת דמות של מתנגד, לא רק מתחרה, אלא גם מתנגד, וזה אבי מלך.
שכן.
שכן. עכשיו, איפה השכן הזה גר?
גרר.
עזה. כן. גרר זה עזה, נכון? הנגב המערבי. זה האזור. עכשיו, באזור הזה, פתאום, ושוב, שום דבר לא במקרה כמובן, נערכת ברית, אפשר לומר הסכם השלום הראשון בהיסטוריה של העם היהודי, הוא על עזה. שזה דבר מדהים ממש. בוא ננסה להבין מה קורה. אברהם אבינו בעצם יושב בגרר, שאבי מלך הוא סוג של שליט מקומי, ואבי מלך מציע לאברהם, בוא נכרות ברית, בוא נעשה הסכם בינינו. במילים האלה משתמש אבי מלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. בסדר? ממש בפרשה הקרובה, כן. ככה אנחנו נקרא את זה. מה אברהם אומר? מה אברהם אומר? אברהם בעצם מקבל את המוסכמה הזו, קוראת ברית עם אבימלך, ואז נכתב ככה בתורה, וישב אברהם בארץ פלישתים ימים רבים.
ארץ פלישתים.
בדיוק.
לא הארץ שלו.
נכון. לא הארץ של אברהם. בעצם אברהם
הסכים
לקבל את המוסכמה שגרר, עזה, היא לא שייכת לו, אלא שייכת לאבימלך.
וואו, זה מה שהרשב"ם?
נכון, בדיוק. מניטו בעצם הולך עכשיו בעקבות המדרש, מדרש רבא והרשב"ם, ובעצם מסבירים את כל סיפור העקדה, לא כאירוע נקודתי שלא קשור לשום אירוע לפני.
אלא מחובר.
בדיוק, למה שנעשה לפני כן.
ויהיה אחר הדברים.
ויהיה אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. כלומר, זה מזעזע להגיד את הדבר הזה, העקדת יצחק, כלומר, הניסיון למסור את הבן, מגיע במקום שיש חוסר בהירות לגבי השייכות לארץ.
וואו.
זה מטורף, כמו שאומרים.
ואיך מתקנים את זה, אבל?
בוא נראה איך אברהם מתקן את זה בפני עצמו. כלומר, בוא ננסה להסביר את הפצצה שהטלנו פה עכשיו. הפצצה הזו, שמניטו בעצם חוזר עליה בכל השיעורים שלו לגבי עקדת יצחק, עקדת יצחק היא ברור, או אפשר להגיד ניסיון להסביר לאברהם, שהארץ הזו ניתנה לו ביחד עם הבטחת הזרע.
לזרעך אחריך.
נתתי את הארץ הזו.
גם כתוב לזרעך אחריך.
נכון.
מי זה אחריך? מי שיוצא ממך.
נכון, ליצחק.
כן.
והוא אמר, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני נותן לך את הארץ ואת הזרע ביחד. וכמו שהסברנו בהתחלה, הארץ זה לא איזה משהו נחמד, טריטוריה שיש לך. זו זהות עם יעוד.
וואו, זה מדהים. עכשיו אני מבין, תקחנה את בנך, את יחידך, אשר אהבת, בעקדה, שם מבררים מיהו.
נכון מאוד,
וואו.
בדיוק. זה ממש, באמת, זה מהפכה. זה מהפכת עולם. זה מהפכת עולם, כי בדרך כלל הפרשנות המסורתית נוהגת להתייחס לעקדה כניסיון קשה מאוד, אבל לא קשור למה שהיה לפני כן. פתאום נופלים עליו עם הסיפור הזה. ומניטו בעצם אומר, לא, תדע לך. הוא אומר את זה ככה. הוא אומר, אברהם אבינו, הוא ככה צוחק, הוא אומר, אברהם אבינו היה איש שלום עכשיו. כך הוא אומר. הוא היה איש שלום עכשיו. הוא אמר, אני מוכן לעשות איתך הסכם. גם אתה תשב פה, אני אשב פה, אתה תשב פה, אבל הכל יהיה בסדר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חושב שהארץ הזו היא סוג של פריבילגיה שלך לעשות מה שאתה רוצה איתה? אתה עושה בריתות עם אחרים? אתה לא מבין שיש לך פה ייעוד? אתה לא תעשה את זה, אתה לא תשב פה. יבואו אחרים ויערסו את הייעוד הזה. ישמידו את כל מה שיש פה. ובעצם באותו רגע אברהם אבינו מאבד את הזכות על הזרע. הוא אומר, הארץ הזאת היא מסחר? אין לך זרע, אין לך המשך.
יש ניסיון של העקדה.
בדיוק. ומה התיקון של אברהם? מיד בפרשת חיי שרה, איך הוא מתקן את זה? הוא קונה את מערת המכפלה.
וואו.
הוא תופס את הפרינציפ, הוא מבין את העניין.
בסופו של דבר, מתברר שהממשיך, היורש, הוא יצחק.
נכון.
ומשם בעצם מתגלגל עם ישראל, יצחק. טוב, יש עוד הסיפור של עשיו, אבל בהזדמנות אחרת.
נכון.
ננסה ללמוד את זה. וואו. הרב, וואו, וואו, זה ממש מקסים, הרב ליאור לוי, זכינו ללמוד גם את פרשת השבוע אז וגם היום, דרך הכל המבט של הרב מניטו.
נכון, ממש, תודה רבה.
תודה רבה שבאת על האולפן, תודה רבה גם למרק גדריהוב, שהיה כאן על הביצוע הטכני, כאן ידידיה תנעמי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.